ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף קוף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל במשנה בסוף דף צדי ט' עמוד ב'. המשנה, שום הדיינים, שלא נתבלבל, זה לא ירק, אלא זה עניין של שומה, הערכה, עומד, שבוצע על ידי הדיינים, הבית דין. ואם בשומה שלהם היה סטייה מהערך המדויק שפיחתו שטות, או הוסיפו שטות, מכאן בטל. רבי שמעון בן גמליאל אומר, מכאן קיים. כלומר, גם אם טעו, המחר שבוצע על בסיס השומה הזאת קיים. אם כן, כי אחרת, מה כוח בית דין יפה? כדי להראות על כוחו של בית דין, לפי רבי שמעון בן גמליאל, גם אם היה סטייה מהשווי האמיתי, אפילו שיעור כזה יותר משטות, מחר קיים. אבל אם עשו איגרת ביקורת ביניהם, איגרת ביקורת הכוונה הכרזה, ורש"י מציין שהלשון ביקורת הוא שבני אדם מבקרים את הנכס על ידי הכרזה. אז אם עשו הכרזה, אפילו מכרו שווה מנה ב-200 או שווה 200 במנה, סטייה גדולה מאוד, מכאן קיים. ניבאיה לו, שואל את הגמרא, שליח כמן. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים, תחת הכותרת נושא, שכתבנו שאלה, איך נידון שליח שטעה? א', כדיינים, שאפשר טעות עד שטות, ומכירתו קיימת, ב', כאלמנה, שבטעות כלשהו מכרה בטל. אנחנו נסתכל גם רק לחזור על העניין הזה, על הכותרת הזה דרך רש"י, שליח כמן. רש"י כותב, שליח דתאה כמן דיינינן ליה, כאלמנה דיינינן ליה שבטעות כל דהו בטל, כי ניתן שווה מנה ודינה במנה במכרה בטל, דבר שלמדנו בעבר, או כדיינים הוא ועד דתאה בשטות. כמובן זו דעתו של התנא קמא במשנתנו. עכשיו לקראת תשובה לשאלה הזאת לגבי שליח, איך מגדירים אותו. אנחנו ממשיכים לדף קוף. רבה אמר רב נחמן, שליח כדיינים. רב שמואל בר ביסנה אמר רב נחמן, כאלמנה. תשימו לב, כתקפנו רב נחמן כי כאן יש מחלוקת בין רבה לרב שמואל מה דעתו של רב נחמן בהגדרת השליח. רבה אמר רב נחמן, שליח כדיינים. מה דיינים? כמו שדיין לאו לדיד הוא, השומה שעורכת בית דין זה לא לצורך עצמם, אף שליח נמי לאו לדידי, להפוקי אלמנה בניגוד או בשונה באלמנה, לדידה כשהיא מוכרת, היא מוכרת לעצמה, או מזונותיה, או לכתובתה. רב שמואל בר ביסנא אמר רב נחמן, כאלמנה, מגדירים את השליח כאלמנה, מה אלמנה? יחידה, אף שליח יחיד, הפוגי בית דין דרבים נינו. והלכתה שליח כאלמנה. והתוצאה מכך שהעסקה שמבצע שליח, אם הוא בטעות, אפילו טעות כל דהו, המחר, המעסקה בטל. הגמרא שואלת, שימו לב, סימנו שאלה ארוכה, היא כוללת מקור תנאי, אגב מקום מוכר לנו מהשיעור הקודם, בעניין הפרשת תרומות על ידי שליח. אז הגמרא שואלת, מה ההבדל בין שליח שמוכר נכס ויש בו איזושהי טעות, ומה יש לה מהד אתנן, האומר לשלוחו צא ותרום. בעל הבית מבקש משליח להפריש תרומות מקיריו, מהקרי שלו, תורם כדעת בעל הבית. אם הוא מכיר רוחב ליבו או צמצום ליבו של בעל הבית, אז יפריש בהתאם. ואם אינו יודע דעתו של בעל הבית, תורם בבינונית 1 מ-50. זה השיעור, נגיד שזה גם שיעור דרבנן, 2%, 1 מ-50. זה השיעור של הפרשת תרומה מדרבנן. פיחית 10 או הוסיף 10 תרומתו תרומה. כבקבנו כאן. כאן זה טעות, או 1 מ-40, אם הוא יפחית והפריש 1 מ-60, זה הוסיף 10, או פיחית 10, הפריש 1 מ-40, ההפרשה קיימת. אז יש כאן טעות, וזה לא בטל. אז אם אתה אמרת מקודם ששליח כאלמנה, גם הטעות כלדהו העסק בטל, כאן רואים שהעסק לא בטל. גם למרות שהיה כאן סטייה משהו. הגמרא עונה, תשובה 4 שורות, חתם, כיוון דאיקה דתורם בעין רעה, ואיקה דתורם בעין יפה, המלא השליח יכול להגיד, נכון, היה איזו סטייה, אבל להכי עמדתיך. אני חשבתי, עשיתי הערכה שלי, ומה רצונך, וככה יצא, וזה תואם לאוכלוסיות שונות, שכאלו שתואים בצמצום, כאלו שמפרישים, שתומים ברוחב לב. זה הייתי אומר בעניין השליח וההפרשת תרומות, יש מרחב תמרון יסודי. אבל הכה טעות ההוא, המלא המשלח אומר, לא איבאי לך למיתי, לא היה לך לטעות. יש מושג שראינו בעבר, לתקוני שדרתיך ולא רביתי. אמר רבונה בר חנינה, אמר רב נחמן, הלכה כדברי חכמים, שדיינים שטעו בשטות, מכרן בטל. דיינו, התנא קמא במשנתנו. זה הפסק של רב נחמן. הגמרא שואלת, ולת ליל רב נחמן, מה כוח בידין יפה? זה הביטוי שהיה קשור לרבי שמעון בן גמליאל במשנה, שאישר מכירה שבוצע בסיס טעות יותר משישית, אם זה היה שומת בית דין. אז מה, רב נחמן לא מקבל את האמרה הזאת, נקרא הסברה הזאת, מה כוח בידין יפה? והממשיך הגמרים עם קושיה כמה, בת 4 שורות, כפי שמסומן. ואמר רב נחמן אמר שמואל, קודם רב נחמן מצטט שמואל, אבל מה שמעניין אותנו יותר זה בשורה הבאה, עוד ב', רב נחמן דידי, רב נחמן עצמו לא מצטט מישהו. ואמר נחמן אמר שמואל, כאן הוא ציטט שמואל, אז יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, ביתים מעמידים להם אפוטרופוס ובהורים להם חלק יפה. הגדילו, אם, או כאשר היתומים האלו גודלים, יכולים למחות. ורב נחמן דידי אמר, הגדילו, אין יכולים למחות. אם כן, אם היה אפשרות למחות על ההחלטה של האפוטרופוס, שהוא נציג, נקרא לזה נציג הבית דין, אם כן, מה כוח בית דין יפה? הרי אמרנו פה שבית דין מעמידים את האפוטרופוס. אז אם יש אפשרות למחות, לערער על ההחלטה הזאת, אז אתה מחליש את כוחו של בית דין. אז מה אנחנו רואים? שרב נחמן הוא בעד שהחלטת בית דין ונציגיו יישאר. אז איך לפני כן רב נחמן אמר שטעות מצד בית דין שהוא בשישית המחר בטל, מה לגבי כוח בית דין? לא קשה, הדטעו הדלא טעו. מתי אומרים מכרן בטל? אם היה טעות. מתי אומרים לא מוכרים וההחלטה הקיימת? שאין טעות. אם אין טעות אז חוששים, אם באים לשנות את ההחלטה אז חוששים לכוח בית דין. וזה מה שקרה אצל אותו חלוקת נכס על ידי האפוטרופוס, שלא היה טעות. אי דלא טעו ומה יכולים למחות? אז אם לא היה טעות, אז מה יכול להיות בסיס למחאה, לערעור? תשובה, ברוחות, בכיוונים. רש"י כותב ברוחות, שורה שלישית מראש עמוד, טוב לי ליטול חלקי במזרח, שיש לי אצלה שדה שנפלה לי מבית אבי אמי. אם יש כאן יתומים שירשו נכסי אביהם, אבל הם מאימהות שונות, אז יכול להיות שאחד מהיתומים עכשיו שהגדילו, אחד מהם, יש לו נכס כבר שירש מאבי אמו. אז הוא רוצה שהחלק בירושה מנכסי אביו ייפול לו צמוד לנכס שהיה לו מקודם. זה הכוונה ברוחות. אין כאן טעות מבחינת שווי החלוקה, אבל יש בסיס בכל מקרה למחאה, ועל זה דיבר רב נחמן שיש בסיס למחאה. רק לשם דיוק, ובסופו של דבר רב נחמן אומר שאם החלוקה מבחינת כספי הייתה חלוקה שוויונית ואחד מהם רוצה למחות, רב נחמן עצמו אומר הוא לא יכול למחות. הגמרא רק רצתה לברר מה היה יכול להיות מחאה אם אין טעות. אז התשובה הייתה, היה מקום לחשוב שאפשר למחות, ובאמת רב נחמן בשם שמואל אומר כך, הגדילו יכולים למחות. המחאה היא סביב הרוחות. כעת יש פס כפול, ואנחנו נראה גם שימוש במשולש. אז בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שני גרסאות במעשה עם רבי בעניין פסיקתו כחכמים שלא חשש לכוח בית דין. אז אנחנו רק נציין שמיד אנחנו רואים קיעת הרב דימי אמר מעשה וכו', ובעוד עוד כמה שורות אחר כך אנחנו נציין שמספר רומאי אחד שאנחנו רואים עכשיו זה גרסתו של רב דימי במעשה, ורב ספרה גם עם פס כפול מתני אחי, זה גרסה שנייה באותו בעניין המעשה עם רבי. עכשיו הגמרא, קיעת הרב דימי אמר מעשה ועשה רבי כדברי חכמים. מה היה מעשה? שהדיינים טעו בשטות ורבי ביטל את המחירה כדברי החכמים, כלומר ולא כמו רב שמעון גמליאל. הרבנים עצמם אמרו שיש גבול לטעות בית דין, ואם הם עוברים את הגבול, דהיינו שישית סטייה במחיר, בשומה שלהם, המחיר בטל. אמר לפניו פרטה, זה שם, פרטה בנו של רבי לזר, בן פרטה בן בנו של רבי פרטה הגדול. אם כן, אם אתה רבי מבטל את המחירה, מה כוח בית דין יפה? הרי מדובר במחירה שהייתה מבוססת על פי שומת בית דין. אז מה אם הם טעו? אם אתה מבטל את המחירה, אתה מחליש את כוחו של בית דין. בשומעו את הטענה הזאת והחזיר רבי את המעשה, כלומר הוא קיים את המחירה כי הוא חשש משום כוח בית דין. רב דימי מתני הכי, זה היה הגרסה של רב דימי בסיפור. רב ספרה מתני הכי, מעשה הוא ביקש רבי לעשות כדברי חכמים. היה לו, היה המחירה, היה הבסיס טעות בשומה של בית דין, ובינתיים המחירה מתקיימת, קיימת, ועלה בדעתו של רבי לבטל את המחירה כדברי חכמים. אמר לפניו פרטה בנו של רבי לזר בן פרטה בן בנו של רבי פרטה הגדול, אם כן, מה כוח בית דין יפה? לא עשה רבי את המעשה, כלומר הוא לא ביטל את המחירה והשאיר אותו על כנו. יש כאן שתי גרסאות במעשה הזה, למה באה כמפליגי. הבסיס לחילוק בגרסאות הוא על בסיס הבא, על ההסבר, על מבוסס על ההסבר הבא. מור סבר, רב דימי, שלפיו רבי באמת חזר בו כדי לשמור על כוחו של בית דין, הוא קיים את המחירה, למרות שמקודם הוא ביטל את המחירה, אבל בסוף שהוא החזיר את המעשה, כי הוא, רב דימי אומר, טעה בדבר משנה חוזר. כלומר, שיטת רבי שמעון בן גמליאל, שיש לחשוש משום כוח בית דין, הוא מוגדר כדבר משנה. עוד מעט נחזור להגדרה הזאת. ומור סבר, רב ספרה אינו חוזר, למרות שזה נקרא טעות בדבר משנה, הוא רבי לא היה חוזר בו, לכן אין במעשה, בגרסה של רב ספרה, אין כאן חזרה. עכשיו ברשי, למה בהפליגי, רב דימי ורב ספרה, רב דימי סבר דיין התועה בדבר המשנה, שלא עשה כמשנה. יש דברים, הלכות, השנויים במשניות. ואם הדיין עשה, הוא פסק שלא כמו המשנה, חוזר. ולא אמרינן מה שעשה עשוי ושלם מביתו, אלא בתועה בשיקול הדעת. כמו... כמו שמפורש בסנהדרין, מסכת סנהדרין, והי נמי, כלומר שיש לחשוש לכוח בדין דבר משנה הוא, שאף הפי שנחלקו חכמים הרבן שמעון, הרי נתן טעם לדבריו רבי שמעון שאמר שיש לקיים את המחירה גם אם הסטייה הייתה משמעותית, יש לקיים, והוא נימק את זה כדי לשמוע כוחו של בית דין. זה גישתו של רב דימי, לכן רב דימי בגרסה שלו לימד שהחזיר רבי כדי להיות מתואם עם שיטת רבן שמעון בן גמליאל, שמוגדר כטעות בדבר משנה. ורב ספרה ממשיך רשי, שאינו שונה, הוא לא מלמד בגרסה עשה והחזיר, סבר אם עשה, אם בפועל רבי היה עשה כדברי חכמים, הוא מבטל את המחירה, לא היה יכול לחזור. אחרי שרבי פסק שיש לבטל את המחירה, הוא לא היה מקיים את המחירה, למרות שהחזרה הייתה כדי לשמוע כוח בדין. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא אומרת, אחרי שהיא שאלה, אולי זה נקודת המחלוקת בין רב דימי ורב ספרה, האם טועה בדבר משנה חוזר, הגמרא אומרת, ארבע שעות מסוף העמוד, לא. דכולי עלמא טעה בדבר משנה חוזר. ומור סבר הכי הווה מעשה, ומור סבר הכי הווה מעשה. יש מחלוקת במציאות, מה בפועל קרה. זהו, לא מעבר לכך. אמר רב יוסף, ארמלתה, זה אלמנה, תזבינה, שהיא מכרה מנכסי העיזבון, אחיות אייתמי. אם בא מלווה, איזו בעל חוב ישן, וגובה מהלקוח, מי שלקח ממכירת האלמנה, שהיא מכרה מהנכסים, המלווה, הבעל חוב הזה, הלוקח, סליחה, שהפסיד את שדהו לטובת איזושהי מלווה, הלוקח הזה חוזר על היתומים לפיצוי. עכשיו, לפני שנתקדם, קודם נקרא ביחד את הנושא שכתבנו בשוליים, מחירת נכסים עבור האלמנה על ידי האלמנה עצמה, אין אחריות על היתומים אם נמצא שדה גזולה או משועבדת. אז האחריות, כלומר, נתינת מענה ללוקח שהפסיד, מהו הכתובת שלו. אז אנחנו מציינים שבין אם המחירה הייתה על ידי אלמנה או על ידי ביתים, אנחנו מציינים לבינתיים, האחריות הוא על היתומים. רש"י כותב, אחריות האייתמי אם נמצאת השדה, כאילו שקנה הלוקח גזולה או משובדת לאחר, וטרפה מן הלוקח בחובו, חוזר לוקח על היתומים, שהאלמנה שליח של יתומים הייתה. עכשיו, הגמרא. אמר רב יוסף, ארמלתא דזווינה. אנחנו קראנו את זה כמובן מקודם, אחיות היתמי. ובית דין דזווין, אם הבית דין מכרו נכסים לשם האלמנה, לטובת האלמנה, אחיות היתמי. הגמרא שואלת, פשיטה? הרי אני לא צריך רב יוסף לידיעה הזאת שהאחיות הוא על יתומים. הגמרא עונה, אלמנה לא הצטריך לי, באמת זה לא צריך, אני יכולתי לדעת את זה מעצמי, כי הצטריך לי בדינה. הידיעה שאומר לנו רב יוסף שמחירת בית דין וקרה מה שקרה וגבו מהלוקח האחריות על היתומים, זה צריך להשמיע. מהו ותמה אם לא היה רב יוסף מלמד כך? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כל דזווין מבי דינה עדיית למפק לקלה הוא דזווין. והיה מקום לחשוב שאדם שקונה ממחירה של בית דין, הוא קונה, איך נקרא לזה, בעיניים סתומות. כלומר, הוא לוקח שלא באחריות. כמש מלן לא כן. זה שהוא קנה מבית דין, זה לא אמור לפתור את היתומים מאחריות. רש"י בשורה הראשונה, כל דזווין מבית דינה, עדיית דנפק ליקל לזווין, לפי שהן מוכרים בהכרזה. ובטוח הלוקח, שאילו היו עליה עסיקים, כלומר עוררים, היו יוצאים ומערערים, ילקח, שלא באחריות הוא לוקח, הוא קונה, כמו שאמרנו, בעיניים סתומות. כמה שמלן שלא אומרים כך, אלא גם קנייה דרך בית דין, מהבית דין, זה מחירה, או מצד הלוקח זה קנייה, עם אחריות. רבי שמעון בן גמליאל אומר וכולי, ראינו במשנה, שלפי רבי שמעון בן גמליאל, גם טעות של שטות, של שישית, מסטייה, מהשווי האמיתי של שישית, המחירה אינה בטלה. שואלת גמרא, ועד כמה, מה, עד כמה יכול להיות טעות בית דין שנמשיך לומר אינו חוזר שהמחיר קיים? אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, עד פלגה. תניא נמי הכי, אמר רב שמעון בן גמליאל, פלגה כמובן זה עד חצי, ודוגמה לכך, אמר רב שמעון בן גמליאל, בית דין שמכרו שווה 200 במנה, או שווה מנה ב-200, מכאן קיים. שרואים שעד עד חצי המחר קיים. שאומרים חצי, אם לוקחים את השווי של נגיד 200 ובית דין מכרו מחירה נכס כזה, מגרש כזה במנה, מנה זה חצי 200, בכל זאת המחר קיים. אמר המימר משמי דרב יוסף, בית דין שמכרו בלא הכרזה נעשו כמי שטעו בדבר משנה וחוזרים. הגמרא שואל בתמיהה, נעשו? ודאי טעו. דתנן, שום היתומים 30 יום, ושום ההקדש 60 יום, ומכריזים בבוקר ובערב. שום ההקדש זה מדבר פה בגזבר של בית המקדש, שמחר קרקע של הקדש, החזה זה במשך 60 יום בבוקר ובערב. אז מה אנחנו רואים? שהצורך להכרזה במחירת בית דין הוא דבר משנה, הוא לא כאילו כמי שטעה בדבר משנה, אם היה מחיר בלי הכרזה. אז למה המימר אומר שמחירת בית דין בלא הכרזה זה כאילו טעו בדבר משנה? הגמרא עונה, אם היה לי רק המקור שקראנו עכשיו, שום היתומים וכולי, הווה אמינא, הנימי לי שליח. כלומר מכירה ידי שליח בלי הכרזה. אבל בית דין לא, אבל ההקפדה על הכרזה מצד בית דין זה אינו מה ששנוי פה. כלומר זה לא מופיע במשנה שמכירת בית דין צריך להיות בהכרזה, כמה שמלן זה מה שהמימר משלים ואומר ההקפדה על הכרזה, שהיא הכרזה גם כולל מכירת בית דין. הנושא שכתבנו בשוליים הוא מה שלמדנו כרגע בתוך הגמרא. בכל זאת נקרא את הנושא ביחד. בית דין שמחו בלי הכרזה לפי המאמר הווה כתאו בדבר משנה בחוזר. כעת אנחנו נראה משולשים בשני כיוונים והם עבורנו מעקב. עם השפיץ למעלה קושיה על המאמר, שפיץ למטה תירוץ. הגמרא, עטיבי רבשי למאמר. רבשי מעלה קושיה על המאמר ממשנתנו שראינו בצד ט' עמוד ב'. שום הדיינים שפיחתו שטות או הותירו שטות מכרן בתיל. זה התנא קמא של משנתנו, והיה טעות, אז לכן המכר בתיל, השווה בשווה מכרן קיים. אבל אם המכירה הייתה ללא טעות, המכר היה קיים, מה אליו? דלא אחוז. הנה מכירה בלי הכרזה והמכר קיים, וזה נגד המאמר. לא, בדאחוז היה הכרזה. שואלת מה מדסייפה בדאחוז הווה רישה בדלא אחוז דקטני סייפה. אם עשו איגרת ביקורת, זה גם מהמשנה בצדית את עמוד ב', אם עשו איגרת ביקורת, זה הכרזה, אפילו מחו שווה מנה ב-200 או שווה 200 במנה, מכאן קיים. אז מה אנחנו רואים מכאן? שהרישה היה בלא הכרזה, ושוב חוזרת הקושיה על המימה. אלא לעולם בדלא אחוז. ברישה לא היה הכרזה והמכר קיים, ואז מה לגבי המימר? זה בעיה בשביל המימר, ולא קשה, אין קושה על המימר. המויין שאתם רואים מוסבר כאן בשוליים תשובות ליישב המימר שאומר בתיל עם המשנה שאומר קיים ולא קשה. כאן בדברים שמחריזים עליהם, זה דעתו של, על זה דיבר המימר, שאם לא יכריזו המכר בתיל, כאן הרישה של המשנה בדברים שאין מכריזים עליהם, לכן ניתן לוותר על הכרזה. אחרי הסוגריים הביא בית אימה יישוב אחר להגן על המימר. בשוליים אצל הכוכבית כתבנו אחרי הסוגריים נמצא עוד תשובה ליישב המימר עם המשנה. בתוך הסוגריים הגמרא מפרשת מה הם הדברים שאין מכריזים עליהם. אז עם ההקדמה הזאת נחזור לתחילת הקטע בסוגריים. ואילו הם דברים שאין מכריזים עליהם? יש כאן רשימה עם הסבר. קודם הרשימה, אחד העבדים, שתיים והמטלטלים, שלוש והשטרות. אם מוכרים כאילו דברים אין צורך להכרזה. למה? עבדים תממי שמה ישמעו ויברחו. אם העבד ישמע שעומדים למכור אותו, ואיך הוא ישמע אם עושים הכרזה, הוא ישמע, אז אנחנו חוששים זה יגרום לו לברוח. בטלטלין ושטרות, אם שומעים שעומדים למכור הדברים האלו, אז הציבור ידע שנמצא מטלטלין ושטרות אצל פלוני, שמה יגנבו. מה שכותב שמה יגנבו כשנאספים לראותם כדי ללוקחם. ונמשיך בגמרא. ואי בעת אימה, כאן בשעה שמחריזים כאן בשעה שאין מכריזים. עכשיו שעה זה לא, שע, זה לא עניין של שעה לשעון, אלא הוא מתאר שעה שאין מכריזים, זה מתאר מצב שאין פנאי להכריז, אין זמן להכריז. רש"י, בשעה שמכריזים, כדי מפרש שיש שעה שאין פנאי להמתין משך ימי הכרזה, כגון מכירה לקרגה לשם תשלום מיסים ולמזוני ולקבורה. מה, נמתין 30 יום, 60 יום כדי מה, לספק מזון לאמנה, מה, התעמוד ברב עד אז, או לקבורה. יש גופה שמיד צריכים לקבור אותו, ואם אין כסף צריכים למכור נכסים כדי לשלם עבור הקבורה, אז אין זמן להמתין. ועל זה מוכרים בלי הכרזה. זה, עכשיו, נחזור לגמרא. במעוין מספר 2. ויבייתם, כאן בשעה שמכריזים, כאן בשעה שאין מכריזים, דאמרי נהר די. עכשיו, תיאור או דוגמאות של דבר שאין פנאי להכריז, לקרגה, למזוני ולקבורה. מזבינן, אומרים נהר די, אומרים שמוכרים בלא הכרזתא, בלי הכרזה. המאמר כמובן לא התייחס למחירות כאלה, מתייחס לדברים שניתן להמתין ימי הכרזה, ואם לא מכריזים אז המכר בטל. והיא באה את אימה, יישוב שלישי, כאן במקום שמכריזים, כאן במקום שאין מכריזים. דאמר רב נחמן, מעולם לא עשו איגרת ביקורת בנהר דעה, לא מחו בהכרזה בנהר דעה. סבור מינה משום דבקי בשומש, אין צורך להכרזה. מה ההכרזה? זה אמור להשיג את המחיר הטוב, אולי הנכון בשביל הנכס, אבל אם הם בקיים בשומש, אז אין צורך לזה. המלא רב יוסף ארמיניומי, לדין פרשן מיני דרב נחמן, הוסבר לי בשמו של רב נחמן, מה קרה שם בנהר דעה? זה לא בגלל שהם בקיים בשומש, משום דקאו להו, זה מבזים אותם שקונים בהכרזה, בני אחלי נכסי דאחזתה. רש"י כותב, משום דקאו להו וכולי, גנאי וחרפה היא להם כשקונים נכסים שביתים מוכרים לפי שמחמת דוחק. אני מדלג לשורה הבא, לוקחים הלקוחות בזול. אני חוזר עוד פעם ברש"י, לפי שמחמת דוחק, שהנושה לוחץ את היתומים או את הלווה, לוקחים הלקוחות בזול ומבזים אותן, אותם לקוחות, וקוראים להם אוכלי שדות הכרזה. אז לכן בנהר דעה לא מכרו בהכרזה, ובמקום כזה אז כמובן מבטלים על ההכרזה. המאמר לא דיבר על מקום כזה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, אם להמתין במכירת חפצי היתומים עד יום השוק. ביום השוק אז מחירים, יש ביקוש גבוה, אז משיגים מחיר טוב. אמר רב יהודה אמר שמואל, מטלטלים שיתומים שמין אותן ומוכרים אותן לאלתר, כלומר סמוך למיטת אביהם, כדי שהמטלטלים האלו לא יתקלקלו. רב חיסטה אמר, ואם היא מוכרים אותם לשווקים ולא פליגי, עד מקרב שוקה, עד מרחק שוקה. שוקה כלומר יום השוק. אם קרוב יום השוק אז ממתינים, אם זה רחוק יצטרכו להמתין הרבה זמן עד יום השוק, אז מוכרים לאלתר. רב כהנה, הווה בידי שיחרה שיחר בירה. לפני שנתקדם רק נשים לב שהסימון, הצורת בית, מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, הווה בידי, הבלטנו בבית שני מעשים במכירת חפצי יתומים. אז עוד פעם בגמרא, רב קנה הווה בידי שיחרה דרב משרשיה בר חלקי יתמה, היה ברשותו שיחר של אותו יתום, שיהי עד רגלה, הוא שהה במכירתו, הוא המתין עד הרגל, עד החג. אמר והסביר, הרי דיברנו על כך שאינו רצוי להמתין כל כך במכירת חצי יתומים, והוא כן אינטים, הוא הסביר, אף אגב זה נפל בי הצצת, הכוונה טעם קרוב להחמיץ. אז למרות שקיים סיכון כזה בהמתנה, מייתי זוזה חריפה. רשי כותב, זוזה חריפה ממהר לבוא לפי שהכל צריכים לקח, ומביאים מאות ואין מקיפים להם באשראי. מחירות בחג הן מחירות בתמועת מזומנים ולא מחירה באשראי. אז האפשרות להשיג מזומנים בלי הקפה עדיף, גם אם מסתכנים אולי להגיע קרוב לקלקול הטעם. כמובן, אם הטעם היה ממש מתקלקל עד אז, לא היינו ממתינים. הגמרא ממשיכה. רבינה אבה בידי חמרה יין, דרבינה זותי יתמה בר אחתי. בידי רבינה היה יין שהיה בבעלות האחיין שלו, בן אחותו. הווה לדידי נמי חמרה, לרבינה היה יין משל עצמו. אז היו לו, נגיד, שתי חביות, אחד שייך לאחיין שהוא יתום, ואחד שייך לו פרטי. הווה כמה סיכלי לשיחה, שיחה זה שם מקום, הוא הביא אותו למקום הזה, זה הובלה, מרחק מסוים, ו... כמובן בהובלות וכמובן יש גם סיכון שאולי יישפך בדרך, יתקלקל בדרך. אל תדקמי לרבשי, אמר לי, מהו להמתויה בהדן? האם אני יכול להוביל גם היין של האחיין שלי, של היתום? או שאולי יש לחשוש שמה יתבע בספינה, יתבע בנסיעה לשם. המלא זיו, רבשי אומר, תלך, לא עדיף מדידך. אם אתה מוכן לקחת את היין שלך לשם עם הסכנה, סכנת התפייה, אתה יכול לקחת גם היין של האחיין, היתום, גם כן. המשנה, אנחנו נראה כאן רשימה של נשים שכל אחת שונה במהותה, אבל הם נישואים שאינם, נקרא לזה, בר קיימה. אולי אני לא נותן הגדרה מספיק מדויקת, אבל נראה שכך הם הדברים בכל אופן. הממענת, השנייה והאילונית. ממענת, אנחנו למדנו רבות בדפים הקודמים במסכת על קטנה שהאבא שלה לא קיים, לא בתמונה, אלא האמא שלה או האח שלה נותנים אותה לגבר, לנישואין. זה נקרא נישואין דרבנן. למה זה נקרא ממיינת? כי יש ביכולתה למען לפני שהיא מגיעה לגדלות, כשהיא עדיין קטנה, היא יכולה להגיד אינני חפצה להישאר עם הבעל הזה, והיא עוזבת אותו אפילו ללא צורך לגט. השנייה היא שנייה לעריות, איסור עריות רבנן. למשל, אין אמו של אדם. ואילונית, אישה שאינה מתפתחת גופנית רגיל, והיא אינה בר הולדה. נשים כאלו אין להן כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות. אנחנו נסתכל ברשי, אין להן כתובה ממענת, למה? משום דה מעצמה יוצא. היא יוצאת מכוח החלטה שלה, היא לא רוצה להמשיך עם הבעל. אז לא מגיע לה כתובה. שנייה, כנסה דרבנן הוא. הרי היא אסורה לא מדרבנן, כי נאמין ביבמות פרק יש מותרות, מפני שהיא מרגילתו לנושא. השנייה הזאת מרגילתו, היא מפתה אותו מנסה למשוך אותו לנישואים, לנוסה שאינה מפסדת כלום בנישואים, בזה שהיא מתחתנת איתו אין לה הפסד, שאינה נפסלת בהן ובלדה כשר. איילונית, אדם שמתחתן ומתגלה שהיא איילונית משום דמקח טעות, ולכן אין לה כתובה. ולא פירות, רש"י נותן שני פירושים, דין פירות, מה זה? והוא פירקונה, לפתות אותה משבי, שתקנו חכמים תחת פירות, נכסי מלוק, שהוא אוכל, אין לה, הבעל לא חייב לפדות אותה, ואם נשבית, אינו חייב לפדות אותה, זה תנאי בכתובה ככתובה. זה נקרא תנאי כתובה, שחייב בעל לפדות את אשתו, תמורה זאת שהוא אוכל פירות נכסי מלוג שהיא מביאה לנישואין, וכיוון דאין לה כתובה, כפי שאמרנו מקודם, אין לה תנאי כתובה. רש"י מביא עוד פירוש, אבל אנחנו נתקדם. בכל אופן, כל אחד יכול ללמוד את הפירוש השני. ולא בלעות, אומר רש"י, שחקי בגדים, בגדים שנשחקו, בלעות, בלעי, בגדים, זה שחקי בגדים שהביאה לו בשומה, עשו שומה כמה שווה הבגדים האלו שמביאה לנישואין, ולבשן הוא אינו מחזירן לה ביציאתה. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה. אם מתחילה נשאה לשם איילונית, כלומר הוא ידע מראש היא כזאת, יש לה כתובה, זה לא נקרא מקח טעות. אלמנה לכהן גדול, זה אסור כידוע, הכהן גדול חייב להתחתן עם בתולה, לא, ואלמנה אסורה, לא. רש"י כותב, אלמנה לכהן גדול יש לה כתובה, זה מה שנראה עוד במשנה, מפני שהיא פסולה ובלדה פסול על ידי נישואין. היא לפני כן הייתה כשרה להתחתן עם כהן אדיוט, עכשיו שהיא נישאת לכהן גדול היא נפסלת, היא נקראת חללה בכך, וגם הוולד פסול על ידי נישואין. הוולד שהיא תוליד מהכהן גדול היא החלל, לפיכך אינה מרגילתו. זה שונה ממה שראינו מקודם לגבי השניות. היא לא תרצה נישואין כאלו, אלא הוא מרגילה, הוא משדלה לנשא לו. לפיכך, כנסו אותו ליתן כתובה. נחזור למשנה. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לנתין ולממזר, כל הדוגמאות האלו שהם נישואים אסורים, יש להם כתובה. הגמרא, רב תני, כלומר רב גורס במשנה שלו, במשניות של רב, קטנה יוצאה בגט אין לה כתובה, וכל שכן ממאנת. מה שכתוב פה, קטנה יוצאה בגט, אם כפי שהזכרנו מקודם, אחת כזאת שניסית לא על ידי אביה אלא על ידי האח שלה או אמא שלה, או יכול להיות על ידי עצמה, והבעל מגרש אותה, אנחנו אומרים אין לה כתובה, כי אין מעשה קטנה כלום, והיא כמו מפותה בעלמה. האדם שמפתה אישה, לא, זה לא, עצם זה שפיתה אותו זה לא מחייב אותו לתת כתובה. אנחנו לא נדבר על המשך שבמפותה יש ציפייה שיתחתן איתה, זה אנחנו לא מדברים, רק שזה הביטוי שמופיע ברש"י. כסבר, רש"י כותב ארבע שורות מסוף העמוד, כסבר אין נישואי קטנה אלא כמפותה בעלמה. אז זה הגרסה שיש אצל רב, שאדם שמגרש אשתו הקטנה אין לה כתובה, וכל שכי מעניין, מה זה כל שכי מעניין? שם היא יזמה את הפירוד, את הפירוד מבעלה, אז ודאי שלא מגיע לה כתובה. שמואל תני, שמואל יש לו גרסה אחרת במשניות. הוא גורס ממענת אין לכתובה, אבל יוצא בגט יש לכתובה, וזה הוא חולק על רב. אז אנחנו התחלנו בזה נושא שגם כתבנו בשוליים, מחלוקת רב ושמואל בעניין קטנה יוצא בגט היא יש לכתובה. ממשיך הגמר ואומר, ועזדה שמואל לתמי, שהוא מחלק בין ממענת לקטנה יוצא בגט. שמואל הוא לשיטתו, דאמר שמואל, תשימו לי איפה יש כאן בגמות המסומנות שלנו נקודה ארוכה עד שואה ראשונה בקוף א' עמוד א'. אז שמואל הוא עקבי, הוא לשיטתו, דאמר שמואל, ונשים לב על ההבדלים, החלוקה בין בשורות הבאות, אנחנו נראה מספר חלוקות כאלו, אנחנו מספרנו אותם שלושה כאלו. דאמר שמואל, ממענת אין לה כתובה, יוצא בגט יש לה כתובה, ממענת לא פסלה מן האחים. אם קטנה יוצאת דרך מיון מהנישואין שלה, היא מותרת לקרובי בעלה, כמו נגיד אישה שנאנסה על ידי פלוני, האח של האונס יכול להתחתן איתה. אז הממענת לא נפסלת מן אחים של בעלה ולא פסלה מן הכהונה, היא לא נחשבת כמו גרושה. יוצא בגט, אם הבעל גירש אותה בגט, פסלה מן האחים, הוא פסלה מן הכהונה, היא נחשבת גרושה. וגרושה, כידוע, אסורה לכהן. ממענת אינה צריכה להמתין שלושה חודשים. יש דין באופן כללי שאישה שנפרדת מבעלה, בין אם זה גירושים, בין אם זה אלמנות, צריכה להמתין שלושה חודשים לאחר עזיבתה את בעלה, והיסוד של המתנה של שלושה חודשים, בלי להיכנס לכל מיני יוצאים מן הכלל, היסוד הוא כדי להכיר אם היא בהיריון, כדי שנזהה מאבא שלה, של הוולד. אז אחרי שלושה חודשים, אם לא רואים שהיא בהיריון, אז בסדר, אז היא מתחתנת, והוולד שיוולד זה שייך לגבר השני. אם כעבור שלושה חודשים רואים שהיא בהיריון, אז אנחנו יודעים שהוולד שייך לגבר הקודם הראשון. כל זה לגבי רוב המקרים של אישה שנפרדת מבעלה. כשמדובר בממענת, היא לא צריכה להמתין לאחר מיונה. המיון זה בעצם עוקר את הנישואין. זה אומר לנו, היא לא הייתה נשואה כלל. אז בזה היא שונה מכל שאר הנשים שצריכות להמתין. אנחנו ממשיכים לדף קוף א' עמוד א'. יוצא בגט צריכה להמתין שלושה חודשים. וכאן החידוש הוא שאפילו כשמדובר בקטנה, שאין כאן ספק אולי היא בהיריון, כי קטנה לא מתעברת. בכל אופן, החכמים לא חלקו בתקנתם להמתין שלושה חודשים כשמדובר בנשואות. הגמרא שואלת, ותשימו לב, כאן קושיה ארוכה, מהי כמשמלן? מה שמואל בשורות האחרונות? מה הוא מלבן אותנו שלא היינו יודעים מקודם? תנינה כולו. כל הדברים ששמואל השמיע, אנחנו היינו יודעים ממקור תנאי. והנה הוא, הממענת באיש, הוא מותר בקורתיה, והיא מותרת בקורביו, ולא פסלה מן הכהונה. נתן לה גט, אם הבעל נתן גט לקטנה, הוא עשו בקורתיה, והיא עשו בקורביו, הוא פסלה מן הכהונה. אז מה קיים אצל שמוע שלא היינו יודעים כבר ממקור קדום יותר? הגמעונה, הדוגמה הבאה, צריכה להמתין שלושה חודשים, הצטריך עליה דלות לן. הדין הזה, החלוקה הזאת בין ממענת ליוצא בגט, בקשר לצורך להמתין שלושה חודשים. זה לא מופיע פה במקור, ולזה היה לנו צורך לשמוע מדברי שמואל. הגמרא שואלת, וכאן שאלה ארוכה, תשימו לב על כך. למה כתנאי? מה שראינו במחלוקת בין רב ושמואל לגבי יוצא בגט, האם יש לה כתובה או לא, לפי רב יוצא בגט אין לה כתובה, לפי שמואל יוצא בגט יש לה כתובה. למה כתנאי? האם נוכל לומר שזה בעצם מחלוקת תנאים? והנה מתחיל מקור תנאי. רבי אלעזר אומר, אין מעשה קטנה כלום. כבר נאמר שלפי רבי אלעזר אין מעשה קטנה כלום, אז מה אם מגרשים אותה בגט? אז רב אמר שקטנה יוצא בגט אין לה כתובה. אז זה נשמע כמו רבי אלעזר שהשמענו כרגע. ואם זה דעתו של רב אלעזר, והוא זה שתואם לרב, בעוד כמה שורות נראה רבי יהושע. שני השמות האלו הבלטנו עם פס מפותל. רבי יהושע אומר מעשה קטנה כלום. זה נותן לנו לחשוב שאם כך, אז אם מגרשים אותה, אז יש לה כתובה, וזה יהיה תואם לשמואל. אנחנו כרגע נחזור לטקסט. אומר הגמרא, אבל זה אומר, אין מעשה קטנה כלום, ואין בעלה זכאי במציאתה, ולא במעשה ידיה, ולא בהפרת נדריה, ואינו יורשה, ואינו מתאמה לה, אם הוא כהן, כהן רגיל, נישואין רגילים, הוא מתאמה לאשתו, כמו שהוא מתאמה לאביו, לאמו, אבל פה, אין, הכהן שהתחתן עם הקטנה, לא זכאי, לא רשאי לתאמות לה, כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר, אלא שצריכה מיון כדי להיפרד ממנו. הקטנה הזאת צריכה למען, להגיד אינני חפצה להישאר איתו. רבי יהושע אומר מעשה קטנה כלום ובעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומתעמלה. שאלה לגבי תומה בתוספות, הוא מסביר שהרשות לתמות לה, הרי זה לא מכוח שהיא אשתו, כי אין, זה אינה נישואין דאורייתא. בכל אופן הוא מתמה לה כי מאחר שהוא יורש אותה ושאר קרובי משפחתה לא מרוויחים במותה, אז הם לא ירצו, הם לא ירצו להתעסק בקבועתה, אז זה הופך אותה להיות מת מצווה, וכהן יכול לתמות למת מצווה לצורך קבועה של אדם, של גופה שאף אחד אחר לא היה מטפל בו. כללו של דבר, ממשיך הגמרא, הרי היא כאשתו לכל דבר, אלא שיוצא במיון. יש, כאילו, לפי רבי יהושע יש אפשרות כזאת שהיא תצא במיון, אבל חוץ מזה היא אשתו לכל דבר. וזה אומר לנו שלפי רבי יהושע, אם היא תצא בגט היא תקבל כתובה. למה רב דאמר רבי אלעזר, רב שאמר קטנה יצא בגט אין לה כתובה, טועם לרבי אלעזר ש הוא אמר שאין מעשה קטנה כלום, ושמואל שאמר שקטנה יוצא בגט יש לה כתובה, דאמר רבי יהושע. הגמרא מגיבה, אליבא דרב אלעזר כולי עלמא לא פליגי. במילים אחרות, לא נעמיד מחלוקת רבי שמואל כזה מחלוקת מקבילה לרב אלעזר ורבי יהושע. שמואל שאמר שקטנה יוצא בגט יש לה כתובה, לא אמר את דבריו אליבא דרב אלעזר, הוא לא התכוון לומר את דבריו בתוך שיטת רב אלעזר, כי פליגין אליבא רבי יהושע. רב ושמוע שניהם חולקים בתוך שיטת רבי יהושע. אנחנו נסתכל, רק נחדד את האמרה הזאת דרך רש"י, שורה שנייה, אליבא דרב אלעזר קומי אלו פליגי, כלומר הדי אמרת שמואל דאמר כרבי יהושע ולא כרבי אלעזר, שפי וקמא, זה נכון, זה מדויק, ששמואל אמר דבריו כמו רבי יהושע ולא כמו רבי אלעזר. דמודה שמואל דרבי אלעזר אין תשובה לשום תנא. תהשת ירושתה ומציאתה דמדידה לדידי, כאילו הכיוון של הדברים האלו, ירושה ומציאה, כאמר דלו מתוקמה בא, תקנת דרבנן, לפי רבי אליעזר, הבעל לא מקבל את הדברים האלו שהיה אמור לקבל אם זה היה נישואים רגילים, כתקנה דרבנן, אז דברים שהם ממנה לא, הוא לא מקבל, כל שכן כתובתה זה מדידי, לדידה, אז ודאי לא תקבל, שהרי כשתקנו חכמים נישואים ליתומה ידי אמה ואחיה, להנעתה ולטובתה תקנו. התקנה זה היה אמור להיטיב לה, וממילא תמורת ההטבה הזאת הוא היה אמור להרוויח את הדברים האלו. כדאמין לביא אומר, פרק חירי שנשאת פיקחת, כדי שלא יהיו נהוגים, בא הפקר, לכן תקנו נישואים לקטנה, שאין קטנה יודעת לשמוע עצמה מלהתפתות. אז אם רבי אליעזר אומר שהבעל לא תקבל את ההטבות האלו, ודאי מה שהיה אמור להעביר, לעבור ממנו לה, ודאי לא תקבל. ושמואל שאמר שקטנה יוצא בגט יש לה כתובה, ודאי לא אמר את דבריו תוך שיטת התנא רבי אליעזר. ממשיך רש"י, כי פליגי אליבא רבי יהושע, כלומר הדאמרת דרב כרבי אליעזר ולא כרבי יהושע לטא, בזה הגמרא דוחה את מה שחשבנו מקודם. חשבנו מקודם שרב תואם אך ורק לרבי אליעזר ולא לרבי יהושע, זה הגמרא כעת אומרת לא נכון. דרב אפילו רבי יהושע אמרה, אנחנו נחזור לגמרא, כי פליגי אמרנו, קראנו מקודם אליבא רבי יהושע, שמואל שאמר תנא יוצא בגט יש לה כתובה כרבי יהושע, זה חלק. רבי יהושע אמר שמעשה קטנה כנחשבים, אז אם הוא הבא מגרש אותה, היא תקבל כתובה. ורב שאמר אין לה כתובה, עד כאן לא כמו רבי יהושע שמעשה קטנה הם נחשבים, הטעם, אלא מדידה לדידי, שהבעל זכאי בהטבות אלו מציאתה ומעשה ידיה, כפי שהסברנו מקודם, שהנישואין האלו תוקנו להטיב לה, כדי שהבעל ישמוע עליה, אז מגיע לו המציאה מעשה ידיה. אבל מדידי לדידה, דברים שהוא אמור לשלם לה, לא. רבי יהושע יגיד, מי אמר שהיא תקבל כתובה? זה לא. עכשיו בתוך רש"י, עד כאן לא כמו רבי יהושע דמעשיה קיימים, אלא מדידה לדידי, כגון ירושתה ומעשה ידיה ומציאתה, שיהיו לבעל, כי הכי דלא למנעו מליסה אותה, כדי לעודד גברים לשאת קטנה, הם החכמים תקנו שהוא יקבל את דברים אלו, והחכמים גזרו שתנסה כדי שלא ינהגו בה הפקר. אבל ממשיך רש"י, מדידי לדידה כגון כתובה ותנאי כתובה, היא אומר שהיא תקבל גם את זה, זה לא. עד כאן שיעורנו להיום.